שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר דרך השם מאת רבנו הרמח"ל זכותו יגן עלינו. ובכן אנחנו בחלק ג' סוף פרק ב' באות ט'. והנה על פי הדרך הזה, אנחנו עסוקים כאן בעיני השימוש בשמות, שזה קדוש, ובכישוף, שזה תמה. כלומר, איך יש אפשרות של פעולה בעולם שאיננה דרך הטבע, אלא פעולה על הטבע. אז יש לנו שמות וכישוף. גם הסברנו מה ההיגיון בעצם קיומה של אפשרות כזאת, מעצם העובדה שהעולם מקורו בהוויה רוחנית, ולכן אין פלא שמה שרוחני יכול לפעול גם על החומרי, גם כשהדבר בעצם חורג מכללי הטבע. כן? או יותר מה שדיברנו, נכנסו יותר לפרטים, אבל כעת זה מספיק לעניין. והנה על פי הדרך הזה, כמו שהמציא לאדם דרך להשיג בו הערה והשכלה ורוח הקודש שלו כדרך הטבע הגשמי, מה שנקרא הקבלה המעשית, כן הוא צריך שימצא לטוב הגדול הזה ההפך, והוא שיוכל האדם להמשיך חושך ועכירות ורוח טומאה שלו כדרך הטבעי. כלומר, זה לעומת זה עשה האלוהים. אם יש פעולה שלא כדרך הטבע בקדושה, חייבת במקביל לזה פעולה שלא כדרך הטבע בתומעה. נכון? הגיוני. ברוך אתה... מה? כן, אני אסביר את זה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תודה. ובכן, זה מגיע כאן לרזולוציות מאוד מדויקות. האם יש כהן גדול לסתרה אחרא? כן, לכאורה כן. כן, למשל, היטלר, ימח שמו וזכרו, תפוע עליו, לעולם יובד, הוא גם ראה את עצמו כמעין כהן גדול של הכוח ההפקי. כן, בספר של הרמן ראושניג, שהיה המושל הצבאי של עיר דנציג מטעמם של הגרמנים, אז יש לו ספר נקרא היטלר אמר לי. מה שמה הוא מסביר על שיחות שהיו לו עם היטלר. ואחת משאלותיו הייתה, מדוע אתה שונא את היהודים? שאלה מעניינת, אף אחד לא שאל את היטלר למה אתה שונא את היהודים. אז מישהו שאל אותו. אז היטלר נתקף בהתקף של זעם רב, ובין היתר הסביר שמדובר בשתי תפיסות של האלוהות. הוא אמר שלא ייתכנו שני עמי סגולה. כן? זה ביטויים חריפים שיכולים לאמר רק מתוך עומק התומה, לא סתם הם גנבים או הם מכוערים או גזע נחות, משהו הרבה יותר רציני. הוא גם הסביר ש... היהודים אשמים בדבר חמור ביותר, הם הביאו לעולם את המוסר. ובזה החלישו את האדם העליון. אין, כלומר, אלה אמירות של כהן גדול של התומה. יש לציין שהנאצים, היה להם איזה מין געגוע רומנטי לאלילות הגרמנית העתיקה. לא שהם בדיוק עבדו לזה, אבל היה משהו כזה. מעניין שהיום במדינת איסלנד יש אחוז גבוה של אזרחים שמגדירים את עצמם כעובדי האלים הגרמנים העתיקים. זה כן, יש מה שנקרא נוקבה דתהומה רבה ודברים כאלה, יש ודאי. אז איפה היינו? כן. מה? כן, למה זה חייב להיות? כן, זו שאלה יפה. למה חייב להיות? כי הסברנו שחייב להיות מאזן בעולם. מאזן בין הטוב לבין הרע, על מנת לאפשר את הבחירה. כן, דיברנו על זה. אז אם יש קדושה, יש תומה. פשוט, הולך ביחד. כן, מה אתה אומר? בסדר. כן, והוא עניין תומעת הכישוף והדרישה אל המתים, שרחיקנו התורה מהם. טוב, פה זה מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן. הרמב״ם אומר, מדוע התורה הרחיקה אותנו מהפעילויות האלה? משום שהם הבל וריק ושטויות. והתורה לא רוצה שהאדם יעסוק בהבל וריק ושטויות. הרמב״ן אומר, אם זה כך, התורה נותנת לזה יותר מדי משמעות. עד כדי כך שהיא הורגת את המחשף. מה אכפת לך? הוא עושה שטויות. שיעשה מה שהוא רוצה. אומר הרמב״ן, לא, זה כוחות שפועלים. ולכן התורה הרחיקה אותנו מהם. כיוון שזה ממשי. אז זה מה שאומר כאן, עניין תומה וכישוב והדרישה להמתים, שהתורה הרחיקה אותנו מהם, ועניינם הוא המשיך על ידי הזכרות בתנאים ידועים, השפעות התומעה וזוהמה, משהו הריחוק היותר גדול ממנו יתברך שמו, הפך הדבקות בו ממש. מצאנו דבר כזה אצל שאול, מלך ישראל. מלך, הוא הולך לבעלת האוב, מעלה את שמואל באוב. שואל אותו שמואל, למה הרגזת אני? להעלותני? אומר לו, שאול, תראה, ניסיתי אחרת. בנביאים, בחלומות, באורים, לא הלך. ואני במצוקה, אז לא הייתה לי ברירה, אלא לפנות לבעלת האוב. עניין, מה זה האוב? האוב זה השימוש בעצמות. כן, משימוש בעצמות של המתים. כי בעצמות, פעם החיים היו מחוברים. אז שארית הזכר של החיות יש שם. אבל זה בצורה מדולדלת ביותר. ולכן, שמה מתקבצת התומעה. כיוון שזה החיים בדלדולם. אז זה נאמר, אל תפנו אל האובות. אובות, זה דומה מבחינת המבטא לאבות. אב, שורש החיים. אובות, הפך החיים. משהו הריחוק יותר גדול מדבר, הפך הדבקות בו ממש. והדבר נמשך מאותם כוחות הרע שזכרנו בחלק א' פרק ה', שהוסמו להם בגזירתו יתברך, שמות יוזכרו בם, וימשך על ידי זה מהם משך התומעה במדרגות ידועות שלא כדרך הטבע. ולכן המחשבים עושים כל מיני דברים. מוזכרים בחז"ל פעולותיהם של המחשבים והמלחמות שנעשו נגדם, למשל על ידי שמעון בן שטח, שנלחם בכישוף. וכן יעשו על ידיהם מעשים, שלא כמעשים הטבעיים, כמעשי החרטומים וזולתם. כפי מה שנמסר להם בכוח הפועלים מהם לפעול, ובאותם הגבולים שהוסמו להם. כן, החרטומים זה דבר מאוד מעניין. משה רבנו מגיע אל פרעה, והופך את המטה לנחש. אומרים חז"ל, שני החרטומים שעמדו אצל פרעה התחילו לצחוק. אמרו, מה זה? אנחנו עושים בקורס ראשון, סמסטר ראשון של חרטומיות, שאנחנו כבר יודעים לעשות דברים כאלה. מה אתה מביא תבן לעפריים? אנחנו מכירים את ה... מה? זה לא חדש. אבל אם למה מטה משה את מטותם? עושה, הופך מים לדם. מים לדם. זה למדנו בקורס השני. צפרדע, נו, על מי אתה עובד? בעצם אתה, משה, אתה גם מהחרטומים. אתה גדלת במצרים, למדת משהו. כן? מגיעים הכינים, אומרים החרטומים, אצבע אלוהים היא. אצבע אלוהים היא, אומר רש"י, מפני שאין השד שולט בבריאה קטנה מסערה, זה קטן מדי כדי שהתומעה תגיע לשם, לכן אמרו לפרעה, אצבע אלוהים. עולה השאלה, אז למה הוא התחיל עם הדברים השווים לחרטומים? שיתחיל ישר עם הכינים. ברור. אלא שזה בדיוק העניין. המטרה הייתה להראות מה ההבדל בין הכינים למעשה החרטומים. ולכן צריך להתחיל מההשתוות אל הקליפה, ומתוך כך לעלות משם. מעין מה שכותב רבי אברהם ביבאגו. נכון? רבי אברהם ביבאגו, מחכמי ישראל בספרד שני דורות לפני הכיבוש, והוא מסביר, רבי אברהם ביבאגו, שאלה מטרידה לגבי אורך הגלויות. אין שמצאנו שיש גלות מצרים, גלות בבל, גלות אדום. גלות מצרים ערכה 210 שנים. גלות בבל, 70. גלות אדום, 1880. למה? מה הסיבה להפרשים הגדולים האלה? 210, 70, 1880. חייב להיות איזשהו הסבר לדבר. והאמת היא שבימיו הוא עוד לא ידע שזה יהיה 1880. הוא אומר, גלות אדום היא ארוכה. הוא היה לפני 500 שנה. אפילו יותר, 550 שנה. אבל הוא שואל, למה זה כך? הוא מסביר שבעצם הגלויות זה בהתאם לאיזה פתגם פילוסופי ישן, שאומר, השכל גולה בין החושים. זאת אומרת, יש באדם צד אילאי, השכל, יש לו צד טבעי, החוש. והשכל מתבלבל. לפעמים השכל חושב שהחוש הוא השכל. ולכן צריך לעשות בחינות, כדי שהשכל יברר לעצמו את עצמאותו ביחס לחושים. וכך הוא מסביר שהשכל העליון זה מה שהוא מכנה בשם הצורה הישראלית. אנחנו היינו אומרים הנבואה. אבל הוא משתמש בביטוי אחר, הוא אומר הצורה הישראלית. מסביר רבי אברהם ביבאגו בספר דרך אמונה, זה נקרא הספר שלו. הוא אומר שלצורה הישראלית יש מתחרים. והמתחרים האלה באים לידי ביטוי בתרבויות שאימצו את המתחרים האלה. ולכן יש צורך שישראל יגלו בין התרבויות האלה, על מנת שיתברר ההפרש בין הצורה הישראלית למתחרים. והמתחרים הם שלושה. ולפי גודל האתגר, כך אורך הגלות. אומר, הגלות הראשונה הייתה במצרים, שהייתה מומחית לענייני חושים. בעצם אפשר לומר שמצרים היא התמצית המסולטת, הפסגה של האינטואיציה שמצויה בתרבות האפריקאית. מי שמכיר קצת לעומק, לא כל כך עמוק, אבל מכיר, מהי התרבות האפריקאית, יודע ששם יש שימוש, אתה אומר, מקסימלי בעוצמה של החוש. מה שבא לידי ביטוי בכשפים. וזה בדיוק מה שקרה במצרים. וצריך באיזשהו שלב להפריד בין השכל הישראלי לבין תרבות החוש. לכן ישראל היו 210 שנים במצרים, כדי לרכוש את ההתמודדות הזאת. משה הוא הביטוי האנושי למפגש הזה. משה לומד במצרים את החרטומים, את עבודת החרטומים. יש כנראה בעיר חרטום, באוניברסיטה של חרטום, לומדים איך להיות חרטומים בסודן. ומשה מראה במה הוא שווה כדי שידעו במה הוא שונה. לכן הוא מתחיל באותות, כולל מכת דם וצפרדע, כדי להגיע לכינים. כמה זמן זה לוקח לעשות את ההכשרה הזאת? 210 שנים. לעומת זה, תרבות הדמיון, הדמיון מהווה גם כן איזשהו מתחרה אחר לשכל העליון, אבל יותר קל להתמודד איתו. וזה תורת בבל. בבבל עסקו הרבה בעולמו של הדמיון, בחלומות. דניאל לומד את חוכמת בבל. עד שמתברר שחכמי בבל לא מצליחים לפתור את החלום. ואז מגיע דניאל ואומר, אני פותר. זאת אומרת, הוא משתווה כדי להיבדל. זה לוקח 70 שנה. תוך 70 שנה גומרים את העבודה יותר קל. אבל למה גלות אדום יותר ארוכה? 1880. זה המון. מחורבן בית שני עד הקמת מדינת ישראל. זה היה ארוך. מסביר רבי אברהם מבאגו, בגלל שהמתחרה השלישי הוא דק, הוא קרוב מבחינת צורתו החיצונית לצורה הישראלית. מהי הצורה הישראלית? מה בעצם המתחרה השלישי? הוא מכנה אותו בשם החוש התבוני. וזה דבר מאוד מעניין. או תבונה או חוש, תחליט. בעצם מה הוא רוצה לומר בביטוי הזה, החוש התבוני? שזה מופיע כתבונה, אבל באמת זה חוש. הפילוסופיה. הפילוסופיה היא התמצית המסולטת של התרבות המערבית. הוא אומר, בעצם מה הפילוסופיה טוענת? שיש לה כלים כדי להסביר לך את המציאות. ושהכלים האלה הם אובייקטיביים. אבל מצד האמת הם לא אובייקטיביים, הם התחילו מהחושים. כל זמן שהדבר הזה לא מתברר, אי אפשר לצאת מהגלות. וכיוון שזה לוקח זמן, לכן הגלות ארוכה. עכשיו, מי בירר את הנקודה הזאת? עמנואל קאנט. אחרי כל הבירורים והדיונים, בסוף ביקורת התבונה הטהורה, אומר קאנט שכל הכרה מתחילה בחוש. תודה רבה. אם כן, הפילוסופיה התמוטטה. הכל מתחיל מחושים. הכל סובייקטיבי. מאותה שעה, עם ישראל מתחיל לחזור לארץ. נפוליאון מגיע לארץ ישראל, והדבר הראשון שהוא עושה, הוא קורא ליהודים לחזור. כלומר, פה קרה משהו. כן? אחר כך, כאמור, דורשי ציון, אחר כך חובבי ציון, אחרי זה הציונות ההרצליאנית, עד בן גוריון וכו'. אבל זה מתחיל אז, ברגע שהפילוסופיה נפלה, והיא הוחלפה באיזה מין תחליף, שבעצם איננו פילוסופיה, קוראים לזה אקזיסטנציאליזם, פילוסופיה קיומית. אז זה לוקח זמן. עכשיו, למה אני מספר לכם את כל זה? כדי לחזור לנושא שאנחנו מדברים עליו כאן, הכישוף. הכישוף במצרים זה לא דבר קטן, זה עוצמת חיים אדירה. הרבה יותר גדולה ממה שאפשר למצוא, למשל, בתרבות היוונית. מי שמבקר במוזיאון, בבין הזמנים, כן? לחצי שעה. כדי שהילדים יוכלו קצת להתעברר. אז ורואה את העתיקות המצריות, רואה את עוצמת החיים שהייתה גנוזה בפסלים האלה, במומיות האלה, ומבין מול מה אבותינו היו צריכים להתמודד. מה שאין כן, כשאתה מגיע לעתיקות יווניות, מלבד זה שכולם מחכים שיגיע מוהל, אבל בעצם זה ריק מתוכן. זה עיניים ללא אישון. אין פה ראייה. זה רק צורה חיצונית. ככל שהאסתטיקה משתכללת יותר, כך עוצמת החיים הולכת ועובדת. ברור? מה? נכון. נכון, אבל הדבר הלא עצמותי הזה, תראה איזה כוח יש לו. זה נכון. מה אנשים מסוגלים לעשות מפני יצר הרע? זה אדיר. והיצר הרע זה רק היעדר. כן, אז בואו נראה. אז מה שאומר כאן, והדבר נמשך כמעשה החרטומים. וזולתם, כפי מה שנמסר להם בכוח הפועלים מהם לפעול, ובאותם הגבולים שהוסמו להם. וכן, על ידי השדים, יעשו מעשים כאלה. לפעמים שנמסר בידם, גם הם שיעשו, והגבולים מהם המיוחדים להם. שדים, מה זה? זה הוא הסביר לפני כן, נכון? בחלק ב' הוא הסביר לנו מה זה שדים, אז אנחנו לא חוזרים על זה. רק דבר אחד ברור, השד הוא יצירה שזקוקה להשלמה. כן, הוא לא שלם. אז הוא נדבק, איפה שהוא יכול להידבק. הוא סובב, כן? איך אומר התלמוד? אם היינו רואים מה סובב אותנו, לא היינו יכולים לעמוד. הוא סביב, הוא לא בפנים. סביב רשעים התהלכו. והנה, באותו השיעור שניתן להם היכולת לפעול, גזר האדון ברוך הוא שידחו מפניהם פקידי הטבע המחזיקים מענייני העולם על מצב המטבעי, וכל המלאכים המביאים ההשפעות כפי הסידור המסודר. ועל זה אמרו חכמנו זיכרונם לברכה, כשפים שמכחישים פמליה של מעלה. מה פירוש להכחיש? מלשון כחוש. כן? כלומר, משהו שנחלש. הם מכחישים פמלא של מלאך, הם מפרים למלאכים לעבוד. אומרים למלאך, למה לא עשית את העבודה? איזה שד הפריע לי. כן? זה כמו שאנשים אומרים, יש לי, היו פקקים בדרך, אז למלאכים יש הקשפים מפרים. אך לא יהיה זה, אלא כשיעור ההוא, ולא יותר. וגם באותו השיעור, כלומר שלפעמים יש שליטה לשדים או לקשפים, כבר אפשר שיודחו הם מכוח חזק מהם, ותימנע פעולתם בגזירתו יתברך. ועל זה אמרו, אין עוד מלבדו, אפילו כשפים. ובהרו שזה למי שזכותו רב, שמן השמיים יצילו וידחו את הרוצים להרע לו, והוא מה שאמרו, שני, רבי חנינה דנפיש זכבתה. כן, שרבי חנינה הוא לא היה מתיירא מן הכשפים ומהמחשפות, וכי הוא אומר, אני למעלה מזה, היה אומר, אין עוד מלבדו. יש סיפור אגב שהתרחש בשואה, ושמעתי מעדים נאמנים שאכן הסיפור הוא אמת. היה רבי ולבל מבריסק, בנו של רב חיים מבריסק, רצה לעבור את הגבול מפולין להונגריה כדי להינצל מן הנאצים, ונסע ברכבת. רק שהבעיה לעבור את הגבול, באיזשהו שלב צריך לבקש ממך תעודות, אבל ולא היו לו תעודות. אז במשך שלושה ימים לפי הנסיעה עבד על נפשו לדעת שאין עוד מלבדו, וכל הזמן חשב, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, ולא ביקשו ממנו שום ניירות, שום כלום, עד שהגיע למקום, קרוב למקום שבו הוא היה צריך לרדת, והוא הסתכל לרגע על השם של התחנה, וזה השיח את דעתו. ומיד באו שוטרים ואמרו, איפה הניירות? ואז הוא ענה, אין עוד מלבדו, ונתנו לו לעבור. מה? מה ו? ונתנו לו לעבור. כן? זאת אומרת, יש מדרגה כזו של התחברות לידיעה שאין עוד מלבדו. צריך בשביל זה עצבים של ברזל, כן? זה לא דבר פשוט, אבל יש דבר כזה. לכן הוא אומר, זה כמו רבי חנינה. רבי חנינה איננו מתיירא גם מן המחשפים ולא כלום. טוב. כן. נכון. לא. מה שהיה נגמר. למה? בגלל שהיו, נכון שהנבואה תשוב, שכינה תשרה, אבל גם עברנו יותר מ-2000 שנות חוכמה. והחוכמה מסננת. כן, עכשיו אני לא יכול להגיד שכל דבר, ברור יש כוחות, אבל באופן כזה אנחנו באוויר הרבה יותר מתוהר. כן, כלומר, הפעולה של צדיקים פועלת על האוויר הרוחני של העולם, שהוא משתנה. כבדיחה המפורסמת שברגע שהרמב״ם גזר שאין שדים, אז הם נעלמו, כי הם לא רצו לעבור על הפסק של הרמב״ם. יש טענה כזאת. אז יש משהו כזה, שהאוויר יותר טהור, כמפורסם. עד כאן, להיום. שלום.